מצב מאוד ייחודי שהם לא זוכרים כמו נשת הערבית לבנון.
שלום וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחן מרשל, והפעם על חנוכה, הבחירות, מתייוונים ועל היחס לאחר שבתוכנו. בוקר טוב הרב שרקי.
בוקר טוב ומבורך.
ברוכה.
מצוין, ואתה?
נפלא. בהמשך לזמן של חנוכה, וגם בהמשך השיחה שידעה לנו, אחת השיחות הקודמות, שדיברנו על זה שהעם ישראל מתבטא בכל מיני כיוונים בקשר של הבחירות. אני זוכר שדיברנו על זה שלא זה ולא זה מייצגים את התורה, אלא כולם ביחד מייצגים
את הקודש העליון.
את הקודש העליון, אוקיי. ובזמן חנוכה, שעם ישראל היה לו באמת בעיה שפילוג, אנשים שיצגו דברים מאוד מאוד שונים ושכבר לא היו מקובלים בתוך הקנון שלנו. צריך להיות כאילו קצת איך אנחנו יכולים לדעת את הדברים האלה. אנחנו עוד פעם נכנסים לתקופה של פילוגים ועוד פעם תקופה של כל אחד במחנהו עם הבחירות. וחנוכה מעלה את השאלה הזאת של האם יש מתייבנים?
אתה יודע, הדבר מאוד מעניין שכאשר יהודה המכבי ניצח, אז הדבר הראשון שהוא עשה, אז הוא תיאר את המקדש. ויש פרשה מאוד מוזרה בספר המכבים, לא שמים לב לזה תמיד, שבזמן שיהודה מקריב את קורבנות חנוכת המזבח, הוא מבקש מהחיילים שנמצאים איתו לעשות לו טובה. נא לראות חיצים בכיוון החקרה כדי שיפסיקו לזרוק על היוונים. מהי החקרה? החקרה הייתה המבצר ההליניסטי בהר הבית, והוא נשאר. בזמן שיהודה המכבי מקריב קורבנות, זורקים מעליו אבנים משם. עכשיו, החקרה הזאת המשיכה להתקיים במשך כ-20 שנה. עם חיל מצב, סלבקי במקום, עם המשפחות שלהם, על הר הבית. אחרי שיש לך חנוכה ונס פך השמן והכל. ורק כאשר שמעון החשמונאי עלה לשלטון, הוא הצליח להתגבר ולהרוס את החקרה ועשה מזה יום טוב. והשאלה היא, מה קרה? פשוט מאוד. בימי יהודה המכבי, אמנם יש ניצחון, אבל יש מחלוקת בעם, בין המתייוונים לבין החסידים. ובימי שמעון החשמונאי, שמעון הוא הראשון שקיבל את התואר מלך, בגלל שהוא קיבל את ההסכמה של כל הפלגים בעם. רק כאשר הוא מצליח למלוך בשם כולם, רק אז הוא יכול גם להתגבר על אויביו. כן, אגב, הדבר הזה לא החזיק ימים הרבה זמן, אחר כך הייתה מחלוקת בין הצדוקים לפרושים, שהכניסה את הרומאים אלינו. כלומר, אנחנו מלומדי מחלוקת
מדורדור.
כן, בזה אתה לומד שאפילו אדם קדוש וטהור, כמו יהודה המכבי, כמו החשמונאים, שבוודאי עשו דברים טובים, בסופו של דבר, כל זמן שהם לא קנו את האהדה של כל חלקי האומה,
כולל המתייבנים.
כולל המתייבנים. אז יש איזשהו חיסרון, עדיין היוונים שולטים בנו. ורק כאשר אנחנו מצליחים ליצור איזו הכרה, לא יודע, של אחדות, אבל כל פנים שיש מה לתרום אחד לשני, דווקא אז יש אפשרות גם של עלייה.
ואיך המתייבנים נכנסים לסיפור? המתייבנים בסיפור אולי קלאסי, אולי של הגן, הם הרעים באופן...
בוודאי, אלא שאנחנו צריכים לזכור שבין המתייבנים היו כהנים גדולים. ששרתו בקודש, יסון ואלקימוס, טוב, לא דמויות זוהרות במיוחד, אבל צריך להבין שהרעיון של ההתייבנות זה חדר גם אל תוך החוגים היותר פנימיים. אז כנראה שזה בא לתבוע איזושהי התייחסות אל מה שנקרא התרבות הכללית. החיסרון של המתייבנים זה שהם סברו שמכיוון שיש מה שנקרא להעלות ניצוצות מתוך התרבויות בכללן, אז אנחנו צריכים להתבטל כלפי הסדר העולמי של אותן התרבויות. ובוודאי שהדבר הזה לא רק שאיננו רצוי, גם איננו מועיל, לא לנו ולא להם. אנחנו מעוניינים לרומם את העולם אשר בחר בנו מכל העמים, לא שבחר אותנו להיות ככל העמים. אבל, אז ברור שאנחנו צריכים להעלות את זה. אבל הרעיון שיש צורך בהתייחסות אל התרומה של אומות העולם אלינו, ברור שהדבר הזה הוא הכרחי, וזה מה שהמתייוונים הרגישו כאשר הם פנו אל התרבות היוונית.
בתפיסתך יש מקום הזה מתייוונים בתוך הסיפור הזה? גם היום בצורה
נוסעת. תמיד יש מתייוונים, ותמיד הם באים בשם צביעה מסוימת, ותמיד הם לא צודקים כאשר הם תובעים לעמוד בראש של המהלכים. אבל הם הכרחיים, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לנתק את עם ישראל מן התפקיד האוניברסלי שלו. ונברחו בך כל משפחות האדמה, הביטוי ונברחו הוא מלשון הברכה. לא מלשון ברכה. כלומר, אנחנו...
מה זאת אומרת?
הברכה זאת פעולה חקלאית שעניינה לכופף ענף ולחבר אותו אל ענף אחר. זאת אומרת, אנחנו... התשתית של ההברכה של כל האומות בתוכנו, כמו שאומרת הגמרא במסכת יבמות בשם רבי אליעזר, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, שתי בריחות טובות יש לי להבריך בך, והם רות המואביה ונעמה האמונית. כלומר, גם באותה שעה שאברהם נבחר כדי לתקן את כל העולם כולו, הוא גם נדרש באותה שעה להכין את עצמו להשפעה מבחוץ. כי בלי זה לא תקום השושלת המשיחית. השושלת המשיחית היא השושלת המתקנת את העולם כולו. וכפי שאומר הרב קוק באורות בעמוד סמך זין, באורות התחייה פסקת את וב, שכשכוח ישראל גדול ונשמתו מהירה בו בהופעה שלמה, אז דווקא יש צורך בהתרחבות הקודש של החול, בהסתכלות בספריות של העמים ובעינוגי החושים הגשמיים והרוחניים, ודווקא הגלות היא זו שמצמצמת את המרחב שלנו. כלומר, דווקא גאולת ישראל יוצרת איזה מין זהות שאיננה מתיירת מן התרבות הכללית, בגלל שהיא מנסית את התרבות הזאת אל גבהים שלא היו לה מקודם.
זה לא כל כך מסתדר לי בתפיסה, אולי לא הבנתי את זה. כשכוח ישראל גדול,
דווקא אז אנחנו מתייחסים אל האומות ומקבלים מהם את ההשפעות הרצויות, והם לא רק שלא יזיקו לנו אלא יועילו לנו, כי עם ישראל עניינו להיות ברכה לכל העולם כולו.
ומה זה כוח ישראל גדול?
כשיש מקדש, כשיש מלכות, נבואה, סנהדרין, בקיצור כשהכל בסדר. כן, ואנחנו היום בדרך בין זה לזה.
אז כוח ישראל גדל היום.
הולך וגדל.
אז יש מקום ליותר התייחסות.
בוודאי, בוודאי. כלומר, החול הפך להיות זירת הכיבוש של הקודש. כלומר, הקודש צריך לצאת מההתכנסות שלו, לא להתיירה, ולפנות אל כל מרחבי החיים כולם. לא רק אל המדינה והצבא, אלא גם אל התרבות והספורט. וכל מרחבי החיים כולם.
ואיך זה מסדר עם חנוכה? אם נחזור לחנוכה? חנוכה זה החג הזה שאנחנו חוגגים את ה...
אז בוא נסביר לך בדיוק מה שקרה עם בחנוכה. בחנוכה קמה שושלת של אנשים צדיקים, השושלת החשמונאית, שפתאום התייבנה. והשאלה היא מדוע? היא התייבנה בגלל שהיא הניחה בראש המדינה אנשים שלא היו מתאימים לדבר. היא הניחה בראש המדינה כהנים, כהנים קדושים. במקום להניח את מלכות בית דוד. ממש שניים שלוש דורות אחר כך. כן, אנחנו יודעים שהמלכי בית חשמונה התנהגו כמו שליטים מלניסטים לכל דבר, עם כל הקלקולים שקשורים לדבר הזה. והתשובה היא, אני חושב, בגלל שברגע שאתה רק איש קודש, כשאתה רוצה לנהל מדינה, אתה לומד את התרבות המדינית מאומות העולם. כי אתה לא יודע איך עושים את זה, והתרבות המדינית של אומות העולם היא התרבות ההלניסטית. לעומת זה, בית דוד לוקח מלכתחילה אחריות על החול, מלכתחילה רואה את המדינה ואת כל חיי החולין שלה כחלק מן המשימה של הקודש, וממילא גם לא נופלים למקומות שאליהם נפלו אותה משפחה של צדיקים.
אז בית דוד לא בעצם הולך להגיע מכיוון הקודש, הולך להגיע...
בית דוד זה כישרון של קודש, של הסתכלות שהיא מעבר לדתיות והפולחניות. כלומר, בסופו של דבר, בחנוכה שחררנו את המקדש, את מקום הפולחן, והשאלה אם שחררנו גם את המדינה.
תודה למחשבה. תודה רבה.
כל טוב.